ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. ראינו במשנה אדם שעבר המלאכת שבת מתוך ידיעה שהיום שבת, אבל לא ידע שהפעולות אלו הם מלאכה. זה נקרא זדון שבת ושגיגת מלאכות, והמשנה אומרת חייב על כל מלאכה ומלאכה. למרות שבמהלך היום, במהלך השבת, הוא לא ידע בינתיים שהוא עשה עבירה, זה רק התברר לו אחר כך. בכל זאת, עצם זה שהוא עשה מלאכות שונות, זה מחייב אותו בנפרד קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה. וזה נקרא חילוק מלאכות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מקורות לחילוק מלאכות. שמואל לומד את זה משמות פרק למד א', רבי נתן הוא לומד את זה מכך שהתורה אסרה הברת אש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מזה שעל הברת אש, שזה מלאכה אחת מתוך 39 מלאכות, ומזה שהוא חייב על אחת, כמו כן על כל אחת ואחת חייב בנפרד. ונראה עוד שיטה רבי יוסי, שהוא דורש פסוק שכתוב בעניין קורבן חטאת, ועשה מאחת מעינה. אנחנו נראה, אחרי שאנחנו מציעים או מציגים בפניכם שיטת שמואל, הוא הראשון, הגמרא תשאל למה שמואל למד משם, היה יכול ללמוד מהמקור של רבי נתן. הבלטנו את השאלות האלו שמתחילות עם הביטוי ותיפוק לי, שהוא כוונה שהוא ילמד מלאכת שבת ממקור חילופי. וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה ותיפוק לי, זה מה שהבלטנו, שאלות המכוונות לשמואל, למה לא בחר ללמוד חילוק מלאכות מאיכה דלמדו רבי נתן ורבי יוסי, שם אגב היו תנאים, בשונה משמואל שהיה המורה. חזרה לגמרא, חילוק מלאכות מנהלן, שלמרות שכולם התבצעו בהלם אחד, הוא לא היה הלם, העלמה, הוא לא גילה בינתיים שהוא עשה מלאכת שבת, ועשה סדרה של מלאכות, הוא חייב על כל אחת, זה חילוק מלאכות, חייב על כל אחת ואחת קורבן חטאת בנפרד. אמר שמואל המקרא מחלליה מות יומת. מזה שמואל דורש, התורה ריבתה מיתות הרבה על חילול אחד. רש"י כאן אומר מה שבעצם הגמרא אומרת, מות יומת, הביטוי הזה משמע מיתות הרבה. הגמרא שואלת איך ניתן ללמוד על קורבן חטאת מהפסוק הזה, היי במזיד כתיב. מי שעובר במזיד לא מביא קורבן חטאת, הוא חייב מיתת בית דין. תשובה, אם אינו עניין למזיד, אם הפסוק הזה שציטט שמואל הוא לא עניין מזיד, למרות שכתוב מות יומת שזה רק במזיד, אבל התורה, תורה שבעל פה, יש בה כוח להסיט פסוק ממה שנראה לך למשהו אחר. זה נקרא אם אינו עניין למזיד. למה? תכתיב, יש עוד פסוק למזיד, כל העושה בו מלאכה יומת. אז מה אני אעשה עכשיו עם מחלה מות יומת? תנאו עניין לשוגג. ומה יומת? אז מה עם המילים? מה עם הטקסט עצמו? אבל כתוב יומת. תשובה, יומת בממון. וזה הכוונה פה להרבות קורבנו, אדם צריך להוציא כסף, והוצאת כסף זה סוג של מיטה. זה נושא בפני עצמו, ראוי בהזדמנות להרחיב על כך, אבל בשבילנו הפשט הוא יומת בממון להוציא כספים עבור רכישת קורבנות. מתחיל פה שאלה ארוכה, אתם יכולים לראות כמה ארוך הסימון מראה, שזה מביא אותנו לשליש האחרון של העמוד. הוא כולל בעצם ברייתא ארוכה, ואתם יכולים לראות את זה במסגרת. שואלת הגמרא, ותיפול כלי חילוק מלאכות מיחד הנפקא לי לרבי נתן. למה ששמואל לא ילמד המושג הזה של חילוק מלאכות מאותו מקום שרבי נתן למד? תניא, רבי נתן אומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה תלמוד לומר? מה בא הפסוק הזה ללמד? אנחנו יודעים שכתוב, ורש"י מביא את זה, לא תעשה כל מלאכה, ואנחנו מכירים את המלאכות. למה הוציא הפסוק הזה במיוחד? למה הוציא התורה את זה במיוחד? זה כבר כלול בפסוק לא תעשה כל מלאכה. תשובה, לפי שנאמר, ויקר משה את כל הדת בני ישראל, אלה הדברים והמשך הפסוקים, ששת ימים תעשה מלאכה. אז אנחנו הדגשנו את הביטוי אלה הדברים. דברים זה משמע שניים. ההי שמוסיפים זה לרבות אחד. דברים, הדברים. אלה הדברים, המילה אלה בגימטריה 36. אז אם נצרף את כל המספרים, אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני. מלאכת שבת. יכול לעשן כולם באלם אחד, אינו חי ואלו אחת. אולי מי שעשה את כל המלאכות האלו ברצף של אי ידיעה, זה נקרא הלם אחד, הוא לא גילה בינתיים שעושה דבר אסור, האם הוא יהיה חייב רק קורבן אחד? תלמוד לומר, פסוק בשמות פרק ל"ד, פסוק כ"א, בחריש ובקציר תשבות. אז אנחנו רואים שיש כאן שני חיובים, על חרישה ועל קצירה, ולא אומרים שהוא חייב רק בהלם, על כולם אחד. ועדיין אני אומר על חרישה וקצירה חייב שתיים. אני עדיין, עם כל זאת שיש את הפסוק הזה, זה מלמד שעל חרישה וקצירה, שתי מלאכות אלו, אם הוא עושה אותם, הוא יהיה חייב שתיים. ועל כולם, ועל כל השאר, אינו חייב אלא אחת. תלמוד לומר, כמענה להצעה הזאת, אומר הגמרא, לא תבערו אש. הברה בכלל הייתה. היא הייתה בכלל הכלל. לא תעשה כל מלאכה. ולמה יצאת? אז למה התורה מפרטת לא תבערו אש? תשובה, להקיש אליו ולא אומר לך, מה הברה שהיא אב מלאכה? וחייבין עליה בפני עצמה. כל אב מלאכה חייבין עליה בפני עצמה. אז הגענו לסוף הבריתה, מזה שהתורה פירטה לא תברש, רבי נתן לומד שחייב על כל אחד בפני עצמו. אז השאלה נשאלה, למה שמואל לא למד מכאן? הגמרא עונה, שמואל סבר לרבי יוסי. נכון, שמענו את שיטת רבי נתן לגבי הפסוק לא תברש, אבל יש דעה חולקת, היינו דעתו של רבי יוסי, דאמר הברה ללאו יצאת. נכון, שאלנו מקודם למה יצאת הברה מכלל כל המלאכות. אז רבי נתן אמר זה כדי ללמד שחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו, אבל שמואל נוקט בגישת רבי יוסי בעניין לא תברש, וזה אומר משהו אחר לגמרי, שמי שמעביר אש בשבת הוא לא חייב מיתת בית דין. משהו מיוחד במלאכה הזאת, שאם אדם עובר עליו הוא חייב מלכות, הוא עובר עליו, על לא תעשה, אבל לא מיתת בית דין. תתניא, הברה ללאו יצא. דברי רבי יוסי, רבי נתן אומר לחלק יצא, מה שראינו מקודם. אז בכל אופן, אם שמואל לומד את הפסוק לא תבערו אש בשיטת רבי יוסי, אין מכאן עניין של חילוק קורבנות. אני תחת הרושם שלפי רבי יוסי, אם אדם עבר על הברה, זה לא תעשה גרידה, זה לא דבר שהיה מחייב קורבן חטאת, ואנחנו רוצים מקור לעניין ריבוי חטאות מי שעבר כל העבירות אלו בשוגג, ורבי יוסי לא מהווה עבורנו מקור. שואלת אמרה, ותיפוק ליד לחילות מלאכות מהיחד הנפקה ליד רבי יוסי, אז אחרי שאמרנו שלפי רבי יוסי אי אפשר ללמוד חילוק מלאכות מהברה, אז מניין לרבי יוסי עצמו? אז יש לו מקור שמלמד על חילוק מלאכות, אז למה שמואל, שמקודם אמרנו סבל רבי יוסי, למה בכל זאת הוא לא נוקט במקור של רבי יוסי בעניין חילוק מלאכות? נכון, שמואל סבל רבי יוסי בעניין הבנת הפסוק לא תבעו אש, אבל לא הולך עד הסוף עם רבי יוסי. רבי יוסי יש לו מקור שלו לחילוק מלאכות, ובסופו של דבר שמואל מקור אחר. אז למה? למה שמואל לא למד חילוק מלאכות מיחד הנפקא ליה לרבי יוסי? דתניא, רבי יוסי אומר, אמרנו את זה מוקדם יותר, ושוב נגיד, הפסוק הזה, ויעשה מאחת מהנה, זה פסוק בעניין חטאות. התורה הייתה יכולה לכתוב ויעשה אחת. אז יש כאן יש כמה וכמה תוספות בפסוק, בציטוט הקצר הזה. אם התורה הייתה יכולה לכתוב ויעשה אחת, אז יש מילה מיותרת לגמרי, מהנה. יש גם אות מיותר, מי אחת, המם. היה אפשר להגיד ועשה אחת. מה זה המם? מה זה נותן לי? אנחנו נעבור כהקדמה להמשך הגמרא לרש"י. רש"י בדיבור מתחיל אחת מאחת, אחת הווה למכתב, כמו שאמרנו מקודם, בלי המם, וכתיב מאחת, וכן עמי הנה, הווה למכתב, למדרש פעמים שהוא הנה, וכתב מהנה, ודרוש אחת והנה בלא מם. המילה הנה בפני עצמו ניתן לדרוש בלי המם, זה יבוא אחר כך. הכי, והדרשה תהיה כך, פעמים אחת שהיא הנה, אתם רואים שמתייחסים למילה אחת בלי המם והמילה הנה. אז יש כאן מושג אחת שהוא הנה, מה זה? שבת אחת לבדו הוא מחלל, ויש כאן חטאות הרבה. דאז לי בת המלאכות, מסתכלים כדי לדעת כמה חטאות יביא, כמה מלאכות הוא עבר. ופעמים הנה שהיא אחת, מלאכות הרבה עשה ואינו חייב אלא אחת. דבהנח קרי גבני איקה למשמע, בשני הדרכים שפירטנו עכשיו ניתן ללמוד את הפסוק, ועשה אחת וחייב הנה, ואיקה למימנמי, ועשה אחת הנה, עשייתו הביא אחת אף הפי שאין הנה, וחייב אחת. ומם יתרה דרוש הכי, לרבות שהכותב שין מם, זה גם מילה, שם, משימון, אף אגב זה נתכוון לעשות תיבה גדולה כמו שימון, הועיל ושתי אותיות הראשונות שם במקום אחר הן חייב, והיינו מאחת, מקצת המלאכה ולא כולה, יביא חטאת. אנחנו קראנו את רש"י רק כדי לשמש כהקדמה לגמרא עכשיו. דתניא, רבי יוסי אומר, אני קורא עוד פעם, ויעשה מאחת מהנה, פעמים שחייבים אחת על כולן, למרות שהוא עשה הרבה מלאכות יהיה חייב רק אחת, ופעם משחייב על כל אחת ואחת. אמר רבי יוסי בבחינה, מה הייתה עם רבי יוסי? הוא אמר פעמים כך, פעמים כך, אבל איך רואים את זה מהפסוק? אז הגמרא עונה, אחת מאחת, הנה מהנה, אחת שהיא הנה, הנה שהיא אחת. זה כפתור כותרת. אתם יכולים לראות שגם מספרנו עד ארבע, זה ארבע פרטים, והגמרא חוזרת עליהם עכשיו. אחת שמעון, אם אדם מתכוון לכתוב מילה שמעון, זה חמש אותיות, שין, מם, עין וו, נון, זה בוודאי חייב אם הוא עושה את זה בשבת. מאחת, מה זה נותן לי שכתוב עם מם? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שם משמעון, גם זה אם הוא כותב שין מם, למרות שלא השלים מה שהוא התכוון, הוא יהיה חייב. הנה אבות, מהנה המם אומר לי שיש גם תולדות, האבות הם המלאכות הפעולות שהיו במשכן, התולדות הן פעולות שדי דומות אבל לא בהכרח היו במשכן. אנחנו לפעמים משתמשים בדוגמה שיש איסור זורע, זה לשים זרע באדמה, לחסות את האדמה, עושה את זה בשבת, זה מלאכת זורע. מי שמשקה את הזרעים הוא גם תורם לגידולו של אותו צמח, אבל הוא לא שם זרע באדמה, הוא השקע אותם, זה תולדה. אחת שאינה, זה מציאות, מצב שהוא עושה במצב ידיעתי אחד, והוא מביא אותו לריבוי קורבנות. מה זה? זדון שבת ושגיגת מלאכות. הנה שאחת, זה ההפך. יש ריבוי פעולות, אבל הוא יהיה חייב רק אחד. זה שגיגת שבת וזדון מלאכות. למה הוא מביא רק קורבן אחת? כי קורבן חטאת מובא על מה שנעשה בשוגג. כאן הוא היה שוגג בדבר אחד, לא ידע שהיום שבת. הרשי בשורה הראשונה, אחת שהיא הנה, אמרנו זה זדון שבת של מלאכות. הביטוי הזה, אחת שהיא הנה דאמרן, פעמים שחייב על כל אחת ואחת, מה היא? כגון שעשן בזדון שבת של מלאכות, דיקה שגגות טובה, כמו שאמרנו מקודם, לפני דקה, שמביאים קורבן חטאת על מה שנעשתה בשגגה. והנה שהיא אחת, דאמרן, פעמים שחייב אחת על כולן, מה היא? כגון שגגת שבת וזדון מלאכות. אני יודע שהמלאכות אסורות בשבת, אבל שכח ששבת היום. אז עד כאן, ואתם יכולים לראות הסימון של השאלה, שאלה ארוכה, למה שמואל לא למד חילוק מלאכות מכאן? הנה אנחנו ראינו שאדם שעבר בזדון שבת ושגגת מלאכות, זה מקרה אחת שהיינה, זה חילוק מלאכות, בדיוק חילוק מלאכות. אז למה שמואל לא תפס את זה כמקור? הגמונה, ושמואל, אחת שהיינה והיינה שהיא אחת, לא משמעלה. הקטע הזה של הדרשה של רבי יוסי לא נשמע לשמואל, כי הוא, שמואל צריך את כל הפסוק אך ורק לאיסור של שם משמעון ולתולדות. בא מיני רבה מרב נחמן, וכאן אנחנו גם נותנים כותרת בשוליים, הנושא הלם שבת ומלאכות. בן אדם לא ידע שהיום שבת, הוא גם לא ידע שהפעולות אלו הם מלאכת שבת, מה דינו? מבחינת סימונים, אתם רואים שהבלטנו את הביטוי הלם זה וזה עם פס כפול. אנחנו אומרים שזה מיועד להמשך הגמרא. אתם יכולים לראות בקצת יותר מאמצע עמוד, שוב פעם הביטוי הזה עם פס כפול. שוב פעם הפתיחה של הגמרא, בא מיני רבה מרב נחמן, הלם זה וזה בידו, מהו? איך פוסקים, כמה חטאות יביא? אומר רש"י, מהו? חייב אחת על כולן או על כל אחת ואחת? וכמה בעלי, מה שמעסיק, מה שמטריב, מה שמהווה קושיה, דתני ליל, שגג בזה ובזה, זהו שוגג האמור בתורה. מהו לחיובי? חדה או לחיובי אקולו. וממתניתין שהשוכח עיקר שבת אינו חייב אלא אחת, מה שראינו במשנה הראשונה של הפרק, לא שמינן לי. אנחנו לא יכולים ללמוד מזה לשאלה שלנו. את השוכח עיקר שבת חדה שגגה היא, זה רק שוגג אחד, וכי מבאי אלן ביודע עיקר שבת, אבל מלאכות הללו אינו יודע שאסורות, ועוד נעלם ממנו שהיום שבת. זה שתי שגגות. דאיקה למיתלי שגגה הכל מלאכה ומלאכה, הוא ויודע עיקר שבת, ואיקה למיתלי ההלם שבת וחדה שגגה אי. נחזור לגמרא. אז השאלה נשאלה, זאת אומרת רבה פנה לרב נחמן עם השאלה הזאת, המלא רב נחמן עונה. עכשיו אנחנו סימנו פה מספר אחד, יהיה תגובה לכך, וזה יביא אותנו בעוד שלוש שורות למספר שתיים. אמר לי, הרי הלם שבת בידו, הוא לא יודע שהיום שבת ואינו חייב על אחת. זה מה שרב נחמן עונה. אבל הגמרא מגיבה, עד רבה, הרי אלה מלאכות בידו וחייב על כל אחת ואחת, גם זה נעלם ממנו, למה שלא יהיה חייב ריבוי חטאות? אלא אמר רבשי, חזינן, אנחנו בודקים. רק נציין שאומנם זה מספר 2, אבל עוד מספר שורות אנחנו נגיע למספר 3, עוד 7 שורות. אז בינתיים רבשי מנסה לתת פתרון, חזינן, בודקים, מסתכלים. אי משום שבת כפריש, אם אתה אומר לו, אדוני, היום זה שבת, ורואים שהוא מפסיק את הפעולות, הרי הלם שבת בידו ואינו חייב, אלא אחד, זה מלמד, זה מראה שהאי ידיעת שבת הוא הגורם להתנהגות שלו, וזה הדבר אחד. ואי משום לך כפריש, אם אתה אומר לו, אדוני, זה מלאכת שבת, ואתה רואה שהוא פורש, הרי הלם מלאכות בידו וחייב על כל אחד ואחד. רש"י, אי משום שבת כפריש, זה שפירש מן עבירה הוא בא להתכפר, אי משום שבת הייתה שאמרו לו שבת היום, הוא פירש השתכח ומשום הלם שבת היה עושה, ואי אחי גרסינה, ואי משום מלאכות הללו כפריש, שאמרו לו מלאכה אי זו, הוא פירש, הרי הנה מלאכה בידו וזיל בת המלאכות. אבל אחרי שרבשי השמיע את גישתו, באה רבינה עם קושיה. אמר לרבינה רבשי, כלום פריש משבת אלא משום מלאכות. זה שאתה אומר לו שבת היום והוא נעצר, מה הסיבה שהוא נעצר? כי בזה שאתה אמרת שבת היום, הוא הבין שהוא עסוק במלאכה, אז המלאכה הוא הגורם. וגם ההפך, כלום פריש ממלאכות, אם אתה אומר הרי מה שאתה עושה זה מלאכת שבת, אתה רואה שהוא עוצר, למה הוא עוצר? אלא משום שבת. אלא לא שנה, ורשי אומר ואינו חייב אלא אחת. היינו, אם מדובר באדם כזה שהלם זה וזה בידו, הוא חייב רק חטאת אחת, למרות שנכון הוא עשה כמה וכמה מלאכות. אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, והשורות האלו מסומנות בהתאם. תנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת, כך אומר המשנה, אותו משנה שגם מפרטת את 39 המלאכות. והבינן בא, מניינה למה לי? למה יש צורך לתנה ללמד את המספר, מאחר שהוא גם רושם את כל המלאכות בנפרד? גם אני יכול לספור, אז למה התנה נותן לנו את המניין? ויאמר רבי יוחנן, שאם עשן כולם הלם אחד, חייב על כל אחד ואחד. זה דוגמה להלם זה וזה בידו. אומר רש"י, עשן לכולן, היינו הלם זה וזה בידו, דהה לא ידע שבת במידי, כיוון דכל הלכותיה נעלמות ממנו, אין חילוק היום משאר ימים. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אי עמוד בשלמה הלם זה וזה בידו חייב על כל אחת ואחת. שפיר, הנה מה שהמשנה אומרת, שאם עשה כולן בהלם אחד, חייב על כל אחד ואחד. הגמרא אומרת שפירוש המשנה הוא זה, העלם זה וזה בידו, וזה מביא לריבוי חטאות. המשנה אומרת, הוא יביא 39 חטאות. אלא אי אמרת, העלם שבת בידו, כמו שנפסק לפני הקושיה הזאת, אמרנו אלא לא שנה, ואמרנו חייב רק אחת. אם אתה תגיד כך, העלם שבת בידו ולכן אינו חייב אלא אחת, איך היא משכחת לה? איך מוצאים ריבוי חטאות? אם אתה אומר שהעלם זה וזה בידו הוא חייב רק אחת, אז מתי יבוא לידי ביטוי מה שהמשנה אומרת שחייב 39, שאם עשה כולם בהלם אחד חייב או כל אחד ואחת? אז הגמרא עונה, איפה נמצא ריבוי חטאות? במקרה כזה, בזדון שבת, הוא יודע שהיום שבת ושגגת מלאכות, והוא לא יודע שהפעולות האלו הם מלאכות. נכון, זה מקרה אחר, זה לא הלם זה וזה בידו שהכל בהלם, כי בדלת ברירה, אם אתה אומר שהלם זה וזה בידו חייב רק אחת, אז מתי יהיה ריבוי חטאות? במצב כזה, זדון שבת ושגגת מלאכות. הניחא סבר רב יוחנן דאמר, כיוון ששגג וקלג. זה סוגיה שלמדנו בדפים הקודמים. היה מחלוקת רב יוחנן וריש לקיש, מה הגדר של שוגג שיחייב אדם להביא חטאת. אז לפי רב יוחנן, מספיק שהוא שגג בקלט, הוא לא ידע שמלאכת שבת מחייב קלט. אני קורא עוד פעם, כיוון ששגג בקלט, אף על פי שהזיד בלב, שידע שיש איסור לא תעשה, לא ידע את העונש, אבל הוא ידע שיש איסור לא תעשה לגבי מלאכת שבת, משכחת לה, אפשר לתאר את המקרה של זדון שבת ושגגת מלאכות, תיידע לשבת בלב. לכן נקרא זדון שבת. במה הוא זדון, במה הוא מזיד? בזה שהוא יודע שיש איסור לא תעשה בעניין שבת, לא תעשה כל מלאכה וכו'. יש עוד פסוקים המלמדים על כך, לא תעשה. אז אפשר לומר שיש לאדם כזה חיוב ריבוי חטאות. אז בואו נסכם. רבי יוחנן, ניקח אדם והוא בסופו של דבר יהיה חייב חטאות. זה לי בעבר זה היה מבלבל, כי אתה משתמש במילה מזיד ובסופו של דבר הם מביא חטאות. זה נכון, אבל הוא לא מזיד גמור, הוא מזיד בכך שיודע שיש לא תעשה, אבל הוא שוגג בכך שהוא לא יודע שיש קלט, והוא עשה ריבוי מלאכות באי ידיעה שהפעולות האלו הם מלאכת שבת. אז כאדם כזה יביא ריבוי חטאות, הוא זדון שבת שגם מלאכות. במה בא לידי ביטוי זדון שבת? בכך שהוא יודע שיש לא תעשה. הסברנו את הריבוי חטאות, גם אם תגיד הלם זה וזה בידו חייב רק אחת, במקרה כזה של זדון שבת של המלאכות חייב ריבוי חטאות. אני יודע שאני חזרתי על אותו דבר כמה וכמה פעמים, אבל רק שיהיה ברור אצל כולנו. אלא היא סבר לה כרבי שמעון בן לקיש ואמר, מתי אדם נקרא שוגג? עד שישגוג בלב וקרט. הוא לא רק שהוא לא יודע שיש עונש קרט, הוא גם לא יודע ששבת הוא לא תעשה. אז, ואנחנו אומרים שמתי יהיה ריבוי חטאות? זדון שבת. איפה זדון שבת? דידע לשבת במאי. איפה הזדון שבת אצל אדם כזה לפי ריש לקיש? תשובה, יש תידע לה בתחומים וליבד רבי קיבה. רבי קיבה סובר שאיסור תחומים הוא דורייטה. אז הבן אדם הזה שנקרא זדון שבת שגרת מלאכות, הוא יודע שהיום זה שבת ואסור לצאת מהיישוב 2000 אמה. זה נקרא תחומים. הוא לא, מעבר לזה, הוא לא, וזה דבר שהוא אסור בשבת, לפי רבי עקיבא מדאורייתא. אבל שאר העניינים ששבת הוא בלא תעשה ושיש עונש קרי, הוא שוגג בזה, ולכן הוא יביא קורבן חטאת, ודווקא יביא ריבוי חטאות, כי יש במצד שבת יש לו זדון בזה שיודע שהיום אסור בתחומים, אבל לגבי המלאכות שגגת מלאכות. וכל מה שאנחנו אמרנו עכשיו בין הסבר רבי יוחנן, בין הסבר ריש לקיש, זה כדי לשמור על הפסק שראינו מקודם, הלם זה וזה בידו אינו חייב אלא אחת. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציירנו מעוין, זה יבליט בהמשך את שמו של רבה, ובעין א' עמוד א' בשורה חמישית מלמעלה תחילת השורה אביי. שיטות, וכך כתבנו בשוליים, שיטות בעניין גרירה בחפרה. גרירה זה כמו שהוא נשמע, כמו גרר, גורר. מה הכוונה לגרירה בעניין מלאכות? זה נמתין לגמרא. היחס בין זדון שבת ושגיגת מלאכות, ושגיגת שבת וזדון מלאכות. האם עבירות שנעשו בשניהם בהלם אחד מתכפרים בקורבן אחד? גם זה נשמע קצת מופשט. עכשיו נעבור לגמרא ונבין את המושגים האלו. הגמרא, אמר רבה, קצר ותחן כגרוגרת. גרוגרת זה שיעור של איסור מלאכה קשורים למזון. אומר רשי, כגוגרת, שיעור הוא לכל איסורי מלאכות של שבת באוכלים. ממשיך רשי, קצר כגוגרת ותחן כגוגרת, באיזו מצב? במחשבתי, בשגגת שבת וזדון מלאכות. זה לא מחייב אלא חדה. לא חייב על מה שנעשה בזדון. אז הוא ידע שאלו הם פעולות של מלאכת שבת. הוא רק לא ידע שהיום שבת. אז על מה שהוא לא ידע, הוא יביא חטאת. והלא ידע זה רק בנקודה אחת. בעניין שהיום שבת, שגגת שבת, לכן הוא חייב רק אחת. ואחרי שהוא עשה את זה, עכשיו נראה המשך הגמרא. אז בינתיים ראינו אדם קצר ותחן כגוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות. פרקטית זה אומר הוא חייב אחת. וחזר וקצר ותחן כגוגרת, הוא לא גילה עד עכשיו שהוא עשה שום דבר רע. אז באותו העלם, באותו מצב של אי ידיעה, הוא חזר על שתי הפעולות האלו, אבל בזדון שבת התברר לו שהיום זה שבת, והוא שכח שאלו הם מלאכות, זה בשגרת מלאכות. מצב כזה, כידוע, חייב טרתי. ונודע לו על קצירה ותחינה של שגרת שבת וזדון מלאכות. הוא עכשיו נודע לו על המצב הראשון פה, ששגרת שבת וזדון מלאכות, והוא הפריש קורבן חטאת שמחפרת על שתיהן, על הקצירה ותחינה. כשאנחנו אומרים שנודע לו על קצירה ותחינה של שגגת שבת וזו מלאכות, הוא ידע שאלו הם מלאכות. רק מה התברר אצלו? שהיום היה שבת, ומצב כזה מחייב, קורבן אחת, קורבן חטאת אחת על השגגה, שגגת שבת. אז הוא כך עשה, הוא הפריש קורבן חטאת שמחפרת, יש בה כוח לחפר על הקצירה והתחינה. וחזר ונודע לו על קצירה ועל תחינה של זדון שבת שגגת מלאכות. במצב כזה הוא חייב ריבוי חטאות על הקצירה בנפרד ועל התחינה בנפרד. ממשיך הגמרא, אנחנו ממשיכים בעין א' עמוד א', מה לגבי אותו אדם? אז אומרת הגמרא, קצירה גוררת קצירה. נכון, הוא הפריש קורבן שמכסה, שמחפר לכל. הקצירה הראשונה גורר בחפרה, ולא צורך לקורבן נוסף, היא גוררת את הקצירה השנייה. ותחינה הראשונה שנכללה באותו קורבן חטאת אחת שהוא מביא גם על הקצירה, אז את התחינה הזאת גוררת תחינה, יש לה כוח לגרור את התחינה השנייה שאין צורך לקורבן נוסף. רש"י בשורה ראשונה, קצירה גוררת קצירה שנייה בחפרתה, ותחינה גוררת את התחינה השנייה, ונתכפרו כולן וקיימלן. יש כאן כלל, אכל שני זיתי חלב בהלם אחד אינו חייב אלא אחת. אם אדם אכל שיעור כזית פעמיים, כזית חלב ועוד כזית חלב, ולא נודע לו בינתיים, הוא כשיוודע לו הוא יביא קורבן חטאת אחת. וזה שעשה שתי קצירות בהלם אחד שלא נודע לו בין קצירה לקצירה שחטא, ואף הפי שהלמה של שנייה, הקצירה השנייה היה בהלמה שונה, חלוק קצת משהראשונה, כי הראשונה הייתה בשגיגת שבת וזדון מלאכות, והשנייה הייתה בזדון שבת ושגיגת מלאכות. אז הפעולה השנייה הייתה חלוק במקצת מאשר ראשונה, סוף סוף הלם אחד הוא, ולא נודע לו חטאו בינתיים. וידיעות חטא הוא ומחלקת, מחלק כוונה מחייבת ריבוי חטאות. הלכך, מאחר שמה שמדובר פה הלם אחד בלי ידיעה בינתיים, הלכך חטאת זו שבאה על הקצירה ותחינה ראשונה תרווי וקיימה, ונתקפרו עם הקצירה כל קצירות שעליו שנעשו בהלם אחד, ועם התחינה נתקפרו כל התחינות שעליו כשעשן בהלם אחד. ממשיך הגמרא, אבל נודע לו על קצירה של זדון שבת ושגיגת מלאכות, והוא הפריש קורבן על קצירה זו. נזכיר לעצמנו, כשמדובר בזדון שבת ושגיגת מלאכות, הוא חייב מיד ריבוי חטאות. ואם הוא הפריש על הקצירה הזאת, אנחנו אומרים קצירה גוררת קצירה ותחינה שאימה, ותחינה שכנגדה במקומה עומדת. נברר המשמעות של זה דרך רש"י. אבל אנחנו עוברים לרש"י, אבל נודע לו על הקצירה האחרונה שבזדון שבת ושגיגת מלאכות, והפריש עליה קורבן. הואיל ובקורבן זה לא שייכה תחינה שאימה, אותו תחינה שהוא עשה מיד אחרי הקצירה הזאת, התחינה לא שייכת בכפרת הקצירה, כמו שאמרנו. אומר רש"י, הכל חד המחייב, הוא חייב על כל אחד בנפרד. אי הווה מתיידה, אי הווה מתיידה להתרוויו. אם האדם הזה מתגלה לו שהוא עשה קצירה והוא תחינה, והוא ידע שהיום שבת, הוא רק לא ידע על המלאכות האלו. כשנודע לו על המלאכות האלו, מה שהוא מביא כחטאת על הקצירה לא מועיל לחפר לו על התחינה. קצירה גוררת קצירה ראשונה. הקורבן שהוא מביא עכשיו, שהוא הפריש על הקצירה שנעשה בסדון שבת של המלאכות, הוא בכל זאת יכול לגרור את הקצירה הראשונה שנעשתה בשגגת שבת וסדון מלאכות. ותחינה שאימה של הראשונה, כי אותו מצב ראשוני היה שגגת שבת, ושגגת שבת סדון מלאכות אומרת לנו שיביא רק קורבן אחת גם על ריבוי חטאות. אז אם אתה אומר שהקורבן שאתה מביא על הקצירה השנייה היא גוררת איתה בחפרתה הקצירה הראשונה, זה גם יועיל לתחינה הראשונה. ותחינה אחרונה שכנגדה של ראשונה במקומה עומדת, וכי מתייד עלי על התחינה מחייב עלה, הוא יהיה חייב קורבן נפרד. כשיוודא לו על התחינה השנייה, הוא יביא קורבן עליה בנפרד. אולי זה קצת אירוני, אבל התחינה הראשונה היא נגררה עם הקצירה הראשונה שמתכפר עם הקורבן שהוא הפריש על הקצירה השנייה. אנחנו ראינו את הביטוי קצירה גוררת קצירה כמשפט שני זיתיכם והלם אחת הן. אגב, זה שונה מהגרירה של התחינה. אז הקצירה הראשונה, כשהוא הפריש את הקורבן על הקצירה השנייה, אמרנו שהקצירה השנייה גוררת הקצירה הראשונה מכוח הדין ששני זיתי חלב בהלם אחד הן. ותחינה שאם קצירה ראשונה, היינו משום גרירה. זה הגרירה הקלאסית. למה אני מתעכב על זה? כי הלשון של הגמרא אומר קצירה גוררת קצירה, אבל זה לא הגרירה שעליו אנחנו מדברים בסוגיה. הקצירה, זה שהקצירה שנייה יש לה כוח לגרור את הקצירה הראשונה, זה מדין אחר, זה מדין שני זיתי חלב, זה שני פעולות, אבל אותה פעולה, קצירה שנעשתה פעמיים, זה דין שני זיתי חלב בהלם אחד, שזה כפי שאמרנו מקודם, חטאת אחת מחפרת על שניהם. מה שאנחנו אומרים שגם התחינה הראשונה מתכפרת עם הקצירה הראשונה, זה הגרירה של הסוגיה שלנו. דאף אגב, דעיקר קורבן לא משום קצירה דבהדה אתה, למרות שהקורבן שמובא עכשיו הוא לא היה מכוון לחפר על הקצירה שעם התחינה הראשונה, הועיל ויכפר לי בהדי קצירה בת ראיתה, מאחר שהקצירה הראשונה מתכפרת עם הקצירה השנייה, גררה לתחינה שאימה בהדה, ששתיהן היו תלויות בקורבן אחד. בעיקרון זה היה שגגת שבת וזדון מלאכות, אז זה היה קורבן אחת על כל המלאכות, ואין כפרה לזו בלא זו. ממשיך רש"י, ותחינה שכנגדה עומדת במקומה, דגרירה לגרירה, לא אמרינן להכפורי תחינה אחרונה עם תחינה ראשונה, משום לא נאמר שכאן שייך משום שני זיתי חלב בהלם אחד, דהקמית הגופה, התחינה הראשונה עצמה, בגרירה היא דמחפרה, כמו שהסברנו בדיבור הקודם ברש"י. התחינה הראשונה היא עצמה התכפרה בכוח הגרירה. ולכן לומר שהתחינה הראשונה שמתכפרת כעת יכולה לכפר על התחינה השנייה, זה מרחיק לכת, זה נקרא גרירה לגרירה, וזה לא אומרים. נחזור לגמרא. אביי אמר, הוא חולק על מה שאמרנו עכשיו, הוא חולק על רבה. אביי אמר תחינה על התחינה הראשונה שנעשתה בשגיגת שבת, נמי גוררת תחינה של שגיגת מלאכות. למה? שם תחינה אחת היא. זה תחינה, לכן הכל מתכפר באותה קורבן. כאן הגמרא פותחת בקושיה ארוכה, לפחות 10 שורות, כמו שמסומן בגמרא. ומי יתלי לרבה גרירה? רש"י מכוון את השאלה, איפה ראינו שרבה סובר שקיים גרירה? זה מה שנאמר מקודם, שאחרי שהוא הפריש קורבן על הקצירה השנייה שנעשתה בזדון שבת של המלאכות, זה מכפר גם על הקצירה הראשונה, אבל זה מכוח שני זיתי חלב בהלם אחד. ורב אמר, התחינה הראשונה נגררת עם הקצירה הראשונה. על זה אנחנו רוצים לשאול, האם לרבה יש מושג של גרירה והיתמר? אחר שני זיתי חלב בהלם אחד, ונודע לו על אחת מהן. וחזר ואכל כזית, כלומר זה כזית שלישי, בהלמו של שני. כלומר, עד שהוא ידע על כזית שני, הוא לא הספיק לגלות שהוא אכל זית שני של חלב, עד שהוא אכל זית שלישי. אמר רבה, ויש כאן כמה וכמה תסריטים, והבלטנו כל, תחילת כל תסריט, המילה הביא עם פס כפול. אז אמר רבה, הביא קורבן על ראשון, על הכזית ראשון, ואחר כך נודע לו שהוא אכל כזית שני, ראשון ושני מתכפרים, שלישי אינו מתכפר. הביא קורבן על השלישי, הוא אחרי שהוא אכל שלושת הזיתי חלב, נודע לו על השלישי, והוא הביא קורבן, הפריש קורבן על השלישי, שלישי ושני מתכפרים, גם השני נכלל, זה היה בהלמו של השלישי. ראשון אינו מתכפר. הביא קורבן על האמצעי, נתכפרו כולם. נדגיש, זה אינו גרירה, אלא מה? כולם הם היו בהלמו, באותו הלם של השני. כלומר כשהוא אכל את השני, הוא לא נודע לו על הראשון, זה בהלם. אנחנו נעבור על מה שקראנו בגמרא ברש"י. ראשון ושני מתכפרים. שוב פעם, מה דובר? אנחנו דיברנו על אדם שאכל שני זיתי חלב בהלם אחד, והוא נודע לו על אחד מהן, וחזר ואכל שלישית בהלמו של שני. אז כשהוא הפריש קורבן על הראשון, ראשון ושני מתכפרים, בהלמו היה אותו שני נאכל בהלמו של הראשון, הוא עוד לא ידע שהוא אכל את החלב הכזית הראשון. שלישי אין מתכפר, ולא אמרינן הואיל והשני מתכפר עם הראשון, שבהעלמו לגרי לשלישי עמו בכפרתו. נכון, אמרנו שהשני הוא יתכפר על השני, אבל לא אומרים שגם השלישי זה גרירה. ואף אגב זה לא שייך בהדי ראשון. אני אחזור על המשפט האחרון. אנחנו לא אומרים שיגרר השלישי עם השני למרות שהוא לא היה, הוא לא שייך לכזית הראשון. ממשיך רשי, הביא קורבן וכולי, שכשהפרישו, כשהוא הפריש את הקורבן, הזכיר בו שם אותו זית. הביא קורבן על האמצעי, נתקפו כולם, ומדגיש רשי, ואין זה גרירה. זה שהוא הפריש קורבן על השני, ואנחנו אומרים שזה מחפר על הראשון ועל השלישי, זה לא נקרא גרירה, אלא כולם בהלם של זה היו. כשהוא אכל את השני, הוא עוד לא ידע על הראשון. כשהוא אכל את השלישי, הוא עוד לא ידע על השני. עכשיו זה, אז מה שאנחנו תיארנו עכשיו, הראשון והשלישי נאכלו בזמן שהוא לא ידע על השני. זה כולם בהלמו של זה היו. אנחנו חוזרים לגמרא. מאחר שראינו אצל רבא שהוא מביא קורבן על, הוא הפריש קורבן על הראשון, אומרים שהראשון, הקורבן הזה מחפר על הראשון והשני, אבל לא על השלישי. זה אומר שאין לרבא גרירה. אנחנו נתקדם בגמרא. אביי אמר, אפילו הביא קורבן על אחד מהם, מתכפרו כולן. אם הוא הביא קורבן על הראשון, השני מתכפר יחד איתו בגלל שהשני נאכל בהעלמו של הראשון, והשלישי גם מתכפר. למה? גרירה. מאחר שהשני מתכפר, זה גורר יחד איתו את השלישי. אז אנחנו רואים שלפי רבה אין גרירה. הגמרא עונה, בתר דשמע מאביי סברה. אחרי שרבא שמע את זה מאביי, רשי כותב שורה שנייה מתחת לגמרא, בתר דשמע רבא מאביי דאמר אפילו הביא קורבן על אחת מהן נתקבלו כולם, דאית לגרירה, הדרבה איהו, גם רב עצמו חזר ואמר להי דליאב. מה שראינו מקודם בעניין הקצירה והתחינה, כשהוא מביא קורבן על הקצירה השנייה, זה גורר איתו, זה מחפר על הקצירה הראשונה מדין שני זיתי חלב בהלם אחד, אבל זה גם גורר את התחינה הראשונה. זה אני ממשיך ברשי, הדרבה איהו ואמר להגיד לי זה מחפר תחינה שאימה בגרירה, זה התחינה הראשונה נגררת עם הקצירה הראשונה שמתכפרת יחד עם הקורבן שהופרש על הקצירה השנייה. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו כבר בתר דשמי מאביי סברה, אז רבא אמר מה שאומר ליעיל, אי הכי תחינה נמי תגרר לתחינה, למה שלא נאמר שגם התחינה השנייה תיגרר עם התחינה הראשונה? אמרנו שהתחינה הראשונה מתכפרת עם הקורבן שהופרש על הקצירה השנייה. למה שלא נביא, למה שלא נאמר שאותו קורבן יכפר על התחינה השנייה מכוח גרירה? הגמרא עונה, גרירה איתלי, גרירה די גרירה לטלי. התחינה הראשונה, אנחנו ניסינו להדגיש את זה מוקדם יותר, התחינה הראשונה מתכפרת מכוח גרירה. גרירה נגרה עם הקצירה שהיה עימה. אבל לומר שהתחינה הזאת, התחינה הראשונה, אותו קורבן יכפר גם על התחינה השנייה מכוח גרירה של התחינה השנייה לתחינה, התחינה הראשונה, אבל התחינה הראשונה עצמה מתכפרת מכוח גרירה. אז התחינה השנייה נקראת גרירה, דגרירה. זה מרחיק לכת, וזה לטלי ולרבה. עד כאן שיעורנו להיום.